אנחנו בפסקה א', בהמשך שלה, אתם זוכרות, נכון? לאיפה הגענו ב... לא עובד. לאיפה הגענו באורות, אתם זוכרות? שבוע טוב. לאיפה הגענו באורות פעם שעברה? ודאי למדנו את שני המשפטים הראשונים, ודאי. נקרא את המשפט השלישי? שוב לא עובד. מה שאמרנו בינתיים, שארץ ישראל היא לא דבר חיצוני, אלא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. מצוין. והמשפט הבא אומר, יישר כוח, ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סדולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רצונית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. זאת אומרת, מכיוון שכך, מכיוון שארץ ישראל היא לא דבר חיצוני, היא לא דבר פרקטי גשמי, היא גם לא פלטפורמה לעולם הרוחני, לכן אי אפשר לזהות את הגודל של קדושת ארץ ישראל בשום השכלה רציונלית. האדם נברא כגוף ונשמה. הגוף הוא תופס את החיים ברמה הטכנית שלהם, הנשמה ברמה היותר פנימית. מכיוון שארץ ישראל קשורה לעולם נשמתי, מכיוון שהיא לא רק אמצעי כמו שאנחנו בדרך כלל תופסים קרקע, לכן אי אפשר להבין את הסגולה של הקדושה של ארץ ישראל, אלא רק ברוח השם אשר לאומה בכללה. יש לך מילה אחרת להגיד את הביטוי הזה, רוח השם אשר לאומה בכללה? השראת שכינה, נכון. השראת שכינה, כשיש רוח השם על האומה בכללה. זאת אומרת, אי אפשר לראות ולהבין ולהכיר במעלה של ארץ ישראל, אלא רק בפורמה, בתדר, של רוח השם אשר לאומה בכללה. מה זה אומר? אומר הרב, בהטבעה הטבעית הרוחנית, אשר בנשמת ישראל, יש משהו טבעי בנשמה שהוא קשור לאותו גודל שאליו קשורה גם ארץ ישראל, קרבת אלוקים, הבנה פנימית של המציאות, שהיא, מי זו היא? מי זאת היא כאן במשפט הזה? רוח ישראל, רוח השם כמובן, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה. זאת אומרת, יש איזו אינטואיציה לאומית ששם רוח השם מאירה את הקווים שלה, את הגילויים שלה באופן טבעי רוחני בנשמת ישראל, ואותה היא, כן, הרוח השם מזרחת היא את צריכתה העליונה על פי אותה עמידה שרוח הקדושה העליונה ממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. זאת אומרת, באמת רוח השם היא על כל האומה. איפה אני אגלה את רוח השם של האומה? בקדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. זאת אומרת, ישנם אנשים בודדים שהם יכולים לבטא בפועל את מה שקיים בפוטנציאל אצל כולם. זאת אומרת, אם אומרים על מישהו שיש לו פוטנציאל, איך אני יודע שיש לו פוטנציאל? מכיוון שיש מקרים שבהם הוא ביטא את הפוטנציאל הזה. לדוגמה, אדם שיש לו, נניח שיש לו פוטנציאל לסרוק כיפה ביום, איך אני יודע את זה? כי פעם אחת זה קרה לך. מאז האצבע כואבת, את עצלנית, יש לך קשיי קשב, כל מיני דברים. אבל פעם אחת הצלחת, סימן שיש לך את זה. איך יודעים שבאומה יש רוח השם? רואים ביחידים שהצליחו להוציא את זה לפועל, איזה מין תצוגת תכלית. אל מה כולם מכוונים, אל מה כולם מסוגלים. השאר לא עושים את זה בפועל, כי יש כל מיני עיכובים. מי שיש לו כלים נכונים, הוא יכול להוציא את זה לפועל. ניתן דוגמה אחרת. נניח ש... קצת פחות טוב, קצת פחות, אבל נניח ש...
יאמר לנו שיש פוטנציאל של חיים.
יכול להיות שהחיים האלה יהיו תולעת אחת. על המאדים נמצא תולעת אחת, זה כבר סימן שיש פה חיים. אבל מה אתה עושה עניין מתולעת אחת? בחייך, לך סלט. שם הורגים תולעים. עושים להם שואה. אז מה אתה מתלהב מתולעת אחת? אלא תולעת אחת היא סימן למשהו. אתה רוצות להתעצבן ככה על הבוקר? כתוב בגמרא שבת תחילה סימן לבנים. אופה, יפה, התעוררנו. רוצים כל יום לפתוח בדבר תורה שקשור לאפליות, ואז כאילו הכל מתעורר, ושאר אנשים כרגיל. אז כמובן שמי שפחות אהבלה, מבינה שזה לא, זה לא רע. הכוונה שבת בכורה היא סוללת דרך לבנים, היא מחנכת אותם, נותנת להם דוגמה, היא מגדלור בשבילם, הלך, נרדמנו מחדש. חבל, חבל, חבל. אסור להגיד דברים כאלה. בכל אופן, אז אם רואים אצל בודדים איך הדבר בא לידי ביטוי, סימן שאצל כולם זה קיים כפוטנציאל, הוא מימש את זה. הוא הוציא את זה לפועל. נניח שאת קיבלת מתכון, כולכם קיבלתם מתכון, עושים עכשיו נניח תחרות של הכנת המתכון. לאחד זה הצליח, כל השאר זה נכשל. מה זה אומר על המתכון? שהוא כנראה בסדר, נכון? עובדה שמי שאחת הצליחה, אבל כולם נכשלו. זה אומר עליכם משהו. לא על המתכון, כי עובדה שמי שאחד כן הצליחה. מצוין. אז איך רואים את אותה רוח השם של האומה בכללה? רואים את זה דרך קדושי הרעיון והמוכה המחשבה הישראלית. הכוונה, דרך אגב, רעיון אצל הרב בכלל. תמיד רעיון, הכוונה זה רצון. היום רעיון זה הידיע, נכון? זה איזה הברקה כאילו. פה רעיון זה רעבה. זאת אומרת, רעבה זה רעבים, רצון הרצונות. תמיד קדושי הרעיון הכוונה קדושי הרצון. זאת אומרת, מי שמקדש, מי שמעלה, מרומם את הרצון שלו, ומי שמעמיק את המחשבה שלו, הוא מביא ידי ביטוי את רוח השם של האומה בכללה. כל זה אמרנו רק כדי להבין שאיך זה יכול להיות עם ארץ ישראל, היא חטיבה עצמותית, קשר חיים, סיפורים. למה לא כולם רואים את זה? למה לא כולם מרגישים את זה? למה אנשים חושבים שזה טריטוריה? תשובה, כדי לחוש את זה צריכים שריר מאוד עדין. צריכים חיישן עדין. לא לכולם שזה בפועל. אז איך אני אראה שיש דבר כזה בכלל, שזה קיים בכלל? אצל הבודדים. אני אתן דוגמה נוספת. יש מאמר, שאתם בטח מכירות, מאמר הדור, נכון? אתם מכירות? מצוין. שם הרב מסביר על תהליך שעובר, על זה שהכפירה היא חלק מתוך האמונה, ורצון לגודל, וסיפורים וזה. את מבינה על מה מדובר? זה לא שכולם, כל הדור ההוא של הרב, והיו כולם חלוצים. את מבינה שצחקו על החלוצים? שביזו אותם באירופה? אמרו שהם הבלים לגמרי. כאילו מי עוזב את ציר הבשר באירופה, בגרמניה, כדי להגיע להיות חלוץ בארץ ישראל. זה הבודדים. והרב אומר פה, יש פה משהו אדיר, איזה תופעה, עם נולד מחדש. מי נולד מחדש? מדובר פה על אחוז. כמה חלוצים היו פה? אלפים בודדים מתוך מיליונים. היו, אומרים ככה, 15 מיליון יהודים לפני השואה. 15 מיליון יהודים. בתו שנחת, אחרי העלייה הראשונה, השנייה, השלישית, רביעית, חמישית, היישוב הישן, לידות שהיו כאן, הכל ביחד הגיע ל-600 אלף איש. 600 אלף איש מתוך 15 מיליון, שלא כולם חלוצים כמובן. אותם אנשים שהרב כתב עם דמר הדור, זה העלייה השנייה, זה כל הסיפור. כמה הם היו? זוכרות בערך פחות או יותר? עשרות אלפים בודדים. מתוך 15 מיליון. מבינה שזה אומר?
אבל אחרי זה היה הרבה יותר.
כן, כמה הרבה יותר? תגידי שנייה, שחרר רגע. מיליון? בתשח, בכל המדינה, אחרי שכבר הרב מזמן כבר נפטר, בתשח היו פה 600 אלף נשמות. אנשים, נשים וטף. ברור, אבל הרב כתב את זה בתף רש סמך. מי היה שם בכלל? עם ישראל מתעורר. תדע לך, יש פה איזה משהו, זה שיש פה כפירה, זה לא כפירה בעצם, זה עומק האמונה. איפה אתה רואה את זה? אנשים היו, מה זה נהנתנים? חיו בנקאים, צורפים, מלווים בריבית, באירופה, מבסוטים מהחיים. איפה אתה רואה שם נשמה גדולה שמתעוררת לתחייה, והמשבר הזה הוא יצמיח? מי יחווה המשבר בכלל?
אבל כנראה היה צריך משבר הרבה יותר גדול.
הכל בסדר, אבל למה אתה מכליל? תגיד, אותם חלוצים הם אנשים גדולים, בסדר גמור, תעשה להם חיים שכאלה שהם אנשים גדולים מאוד. כן,
כאילו דרך קצה הזאת רואים את התופעה שקורה, כמו שהיום
שקול, נכון. תמיד חברה עשויה בצורת פירמידה. תמיד, 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 תמיד. דרך אגב, לא רק בחברה, זה גם בכיתה, גם במשפחה, זה ככה. ככה זה. יש את המיינסטרים. המיינסטרים בדרך כלל הוא רגיל, נורמלי. אנשים נורמליים. חי את חייו, קם בבוקר, הולך לעבוד, חוזר, אוכל ארוחת צהריים, ערב, הולך לישון, הכל בסדר. איך רואים את רוח האומה? דרך הגדולים שבה. הגדולים הם ביטוי למה שקיים אצל כולם. יפה, זה קיים אצל כולם, אבל הגדולים הם מבטאים את הרוח שיש באומה. ולכן כאשר אני באמת משבח את הגדולים, אני צריך לשים לב שאני לא משבח אותם אישית. הם בעצם יש כאילו איזה, 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 איזה קנה מידה שאני דרכו יכול לראות את שאר הדברים, את הכל. אז גם כאן, מה שיש על האומה בכללה ניכר אצל הגדולים. דרך אגב, גם בבחירות זה ככה. לא, לא, זה, זה, זה לא, זה לא כל כך אני לומר את זה. את מבינה אבל שבבחירות רוב האנשים מצביעים, מה זה מהבטן? זה לא מילה, כאילו, זה עוד גבוה. מצביעים הרגליים, באמת, כאילו. מי בכלל קרא מצע של מישהו? מי בכלל יודע מה ההבדלים בין זה לבין זה לבין זה לבין זה? אלא מה? הבן דוד אמר שאנחנו מצביעים תמיד לכך. זהו, לך, או הסיעו אותי. הרי יש היום, לכל מפלגה, יש מערך יום הבחירות. מערך יום הבחירות קשור להפקת בלונים, קצת ספיקרים, מערכות הגברה, והסעות. למה משקיעים מיליונים בהסעה? כאילו, מה נראה? מה, זה גמח? אלא מה, כל מפלגה יודעת שזה קצת מוזר, אבל מי שיסיע אותך אתה אמור להצביע בשבילו. תבינה את רמת הכבוד שהם רוחשים לדעת הקהל? כולם דרך אגב, ימין ושמאל באותה מידה בדיוק. כי רוב האנשים באמת לא מצביעים מהראש בכלל. מי תורח להבין כאילו מה הקישויים הנדרשים משר ביטחון? זה לא מעניין, מעניין קצת איך הוא נראה בטלוויזיה, מעניין קצת איזה רצון להגיד, אוף נמאס, אני עכשיו נראה להם. והכי מעניין זה מי מסיע אותי. זהו, זה מה שמעניין. אז מה זה אומר? זה אומר שההחלטות שהן הולכות לפי כמות האנשים, כמו דמוקרטיה, שיש בה הרבה תופעות לבית קשות, אנחנו לא עכשיו נרחיב עליהם את הדיבור, דמוקרטיה בעצם, בעברית זה שלטון העם. יש איזה הרבה מאוד מאוד תופעות לוואי, שמי שבוחר את המנהיגים, רובם ככולם לא מבינים מה צריכים בכלל לבחור כשבוחרים מנהיג. זאת אומרת, בוא נאמר בינינו בגילוי לב, שבשום ארגון נורמלי, מפיצה שמש ומעלה, לא בוחרים את המנהל של הסניף לפי סקר אצל כל העובדים, כאילו. מה העובדים חושבים שכדאי? יש ועדת איתור, יש תנאי שטח, תנאי סף. הוא צריך להיות עם כישרון בניהול מוכח, עם ניסיון, עם רישיון נהיגה, עם נכונות לעבודה כזו ואחרת וזה. ועדת האיתור אמורה לאתר מועמדים שהם באמת קשורים לעניין. אין דמוקרטיה בשום ארגון חוץ מאשר ממשלת ישראל, או בכנסת יותר נכון. נך לא נבחר את הרמטכ"ל בהצבעה בין החיילים, נכון? למה לא? אבל אם הוא ממש בסדר, כאילו. החיילים מתים עליו, הוא מחלק להם כל פעם ביסלי וטעמי. זה לא המטכ"ל, המטכ"ל צריך להיות שיהיה לו כישרון מוכח. חוץ מכנסת ישראל, למה? כי אנחנו בדמוקרטיה. עכשיו, אסור להגיד את זה. כי היום דמוקרטיה זה משהו שלא... אי אפשר להכפיש, זה ממש לשון הרע על הדמוקרטיה. אבל יש בזה משהו מאוד לא נכון. מכאן, שכשאתה בוחן את רוח האומה, אתה לא בוחן את מה אומר רוב העם. או מה חושבים רוב האנשים, או מה עושים או מרגישים רוב האנשים. אתה בוחן את זה בגדולים, בקצה. הקצה הוא ביטוי מאוד חד למה שקורה אצל כולם. אני אתקן רגע, אנחנו לא בלימוד מאמר הדור כרגע. אנחנו כאן עוסקים כרגע שאיך נראה את רוח השם. את רוח השם נראה בקדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. רק בזה אני עוסק עכשיו כרגע. נכון?
נכון?
שאלה טובה. אני חושב שבהרבה מאוד מקרים, כשיש מחלוקת לגבי מגמות בציבור, זה המחלוקת. איך לזהות את הראש חץ? זאת אומרת, כולם מודים שלא אצל כולם רואים את זה באותה מידה. השאלה זה איך אתה מזהה את ראש החץ, את המגמה. איך עושים סקר בחירות? כי אנחנו פשוט בשנים של בחירות. אז איך נדע, איך עושים סקר בחירות בדרך כלל, אם אדם חכם מספיק? הוא לא רק שואל אנשים ואומר מה הוא שמע. הוא צריך להשוות את זה לאנשים שהוא שמע לפני שבועיים ולפני חודש. ולבחירות האחרונות, כי שם יש תוצאות אמת באותם אזורים. ולדעת את המגמה של הדבר. לאור המגמה, הוא צריך לחשב מה פרק הזמן מעכשיו עד הבחירות, להמשיך את המגמה ולהגיע ליום הבחירות. ככה עובדים, אמורים לעבוד הכוונה. מה קורה בדרך כלל בעם ישראל? זה הבעיה הגדולה. עם הפזיזה. זה לא הולך בקו ישר כאילו. הסוקר, הוא עושה איזה גרף. הגרף ממשיך, ממשיך. הבעיה שהעם הזה היפראקטיבי. לכן באמת הסקרים צודקים. ובאמת המציאות משתנה. וכל פעם מחדש אנחנו באים ליום בחירות, ואתה אומר לעצמך כאילו, מי משלם להם? מי הפרייר שפעם אחר פעם אומרים לו שטויות והוא עדיין משלם להם? הם לא משקרים, הם לא כאילו רשלנים. באמת המציאות במדינה הזאת לא ניתנת לחיזוי. כי זה לא הולך בקו ישר בכלל, זה הולך בכל מיני שיקולים מהבטן. פתאום מישהו אומר לך, תשמע, נכון, אתה צודק, אתה שונא את זה ונגד זה ו... אבל מה נעשה? שס. או אותו דבר מפלגת העבודה, אותו סיפור. כי סבתא שלך, היא הייתה, היה פנקס אדום, כאילו. איך אתה יכול להעליב את סבתא שלך, עליה שלום? אז ככה זה עובד. אז כדי לראות את המגמה הכללית, אנחנו צריכים לראות את זה בפועל אצל קדושי הרעיון. אז הוא אומר, בקיצור, לא תצליח להגיע בחיים להבנה של ארץ ישראל באמת, אם לא תזהה את רוח השם של האומה, בכלל בלי רוח הקודש, אין לך סיכוי להבין את זה.
הרב, היום זה הרבנים הגדולים?
לא בהכרח הרבנים הגדולים. שוב, אם אנחנו קצת נהיה חילונים רגע, בפוליטיקה, יש 10% שקובעים את סדר היום. יש 5% מימין, 5% משמאל. זאת אומרת, בוא נאמר שהימין הקיצוני מה שנקרא, והשמאל הקיצוני, הם קובעים באמת את סדר היום. לכל השאר אין עמדה באמת. אלא זה סוג של כאילו סחף כזה. מה אמרו אתמול בטלוויזיה, למי נמאס כבר, כל מיני דברים כאלה. ובאמת מי שקובע את סדר היום זה 5% ו5%. לכן, דרך אגב, גם כשאדם, נניח שיבוא יום, פעלנו, ואתי מחנכת. יכול להיות מצב כזה, נכון? יכול להיות מצב כזה, ואז את עומדת מול כיתה או יושבת מול כיתה, זה לא משנה. יש לך כיתה מולך. בדרך כלל, זאת אומרת, כל מחנכת שעברה גם שנת שירות טובה ככה עם חמלה וזה, היא מיד מחזקת את החלשים. כי אנחנו רוצים שכולם יגיעו ביחד לקו הגמר, אנחנו כולם ביד אחד וכל זה. מחנכת טובה, להבדיל מה קודמת, היא צריכה ליצור מיינסטרים. ליצור איזה קו מוביל שהוא לא רוב הכיתה, הוא לא החלשים בוודאי. זאת אומרת, אם אותה מחנכת עוזרת רק לחלשים, מה יגיד אדם שהוא בינוני? בת שהיא לא הכי מבריקה ולא הכי חלשה. היא בין הכיסאות. בטח יש פה כמה כאלה שכל החיים אמרו לעצמם, למה אני לא מאשנת? תראה איך מדברים איתם, לוקחים אותם, נוסעים איתם לקברי צדיקים, למה אותי לא סופרים? כי אני לא קיצונית, לא אמרתי שום דיבורים אובדניים, ואני גם לא הכי מבריקה בכיתה. מחקו אותי פשוט. מה עושה מורה טובה? לוקחת את הכי טובות, והם המיינסטרים. עליהם תשומת הלב. ואז הבינוניות, מה שנקרא, האלה שהן קצת פחות מבריקות, אומרות, כדאי להיות טובה, כי אליי שמים לב. זה נקרא, באופן יותר פשוט, יש בכל חברה, יש אנשים שהם ספקי אנרגיה וזוללי אנרגיה. תמיד, תמיד, תמיד צריכים להוביל את ספקי האנרגיה של הקבוצה. כי זה מה שאחר כך יתרום לאווירה, כאילו. האווירה הזאת היא סוחפת אנשים שהם לא המקום הראשון, הם תמיד מקום שני. אז מי שמקום שני, היא עומדת על הגדר. כן, לאיפה זה הולך? דרך אגב, יתרו היה טיפוס כזה. יתרו ראה ושמע את מה שהשם עשה לישראל. כל עוד משה היה אצלו, הוא היה רגוע, הכל היה בסדר. כשהוא שמע שקדוש ברוך הוא הושיע את ישראל, הוא שמע שמועה ובא. זה לא חוכמה גדולה, כי מי שהיה באמת רוצה לקצור את הפירות, היה מגיע לפני שיתרו מגיע. נניח, הערב רב לדוגמה, הם הגיעו לפני, הם היו בהר סיני. למה היו בהר סיני? כי הם הצטרפו להם ישראל לפני. לפני קריאת ים סוף, לפני המלאק. יתרו הגיע אחרי, הגעת אחרי, פספסת, אתה כבר לא שם, אתה כבר אחרי. אז אם רוצים באמת ליצור חברה מתוקנת, תמיד צריכים שהמיינסטרים, שהמוביל, יהיו ספקי האנרגיה. תמיד, תמיד, גם בכיתות. למרות שזה אומר, יכול להיות שאתה כאילו מסכן את החלשים. באמת זה לא נכון. באמת זה הפוך. לכן הגמרא אומרת, ואני בזה עוצר את ההרחבה הזאת, בבטרה בדף כף א', אם אנחנו כף א' או כף ב', היא אומרת שמי שהקים את הבית ספר הראשון, היה יהושע בן גמלה. והוא הקים את זה בשלבים, בהתחלה זה היה בירושלים, ליתומים, אחר כך זה היה בכל כך וכך וכו', לא משנה. בקיצור, הוא אומר שכולם צריכים ללכת לבית ספר, גם שיש להם אבא, שיש להם מי שמלמד אותם, הולכים כולם לבית ספר חוק חינוך חובה, ואז הוא אמר שהכתב שם, כי בתקנון, שמי שמבין, מבין, מצוין, ומי שלא מבין, מי שלא יודע לקרוא, הוא יגיע לכיתה א', לא יודע לקרוא, להבת צוותא לחברה. הכוונה, יהיה בצוות עם החברים. זאת אומרת, מהאווירה, לאט לאט, הוא ילמד לקרוא. זאת אומרת, יש לימוד ספציפי, פרטני, היום זה מאוד, מאוד חזק העניין הזה, ויש גם לימוד קבוצתי, שמהאווירה אתה נכנס לתוך הראש הזה. אז יש משהו באווירה שהוא הולך אחרי אותם גדולים. אז ראש הפירמידה, אומר הרב, אפשר לראות, לזהות כאילו, את אותם קווים, את אותו רוח, את אותו אור, אצל קדושי הרעיון, הרצון, ועמוקי המחשבה הישראלית. שם רואים את זה. פה מדובר על אנשי רוח כנראה, יותר. לא דווקא, לא דווקא. מי שיכול לזהות כאלה דברים עמוקים, זה רק אדם, זהו. אז כשיש לך כאלה כישורים, שכמו רוח הקודש, כאן, אז אתה יכול לזהות את העוצמה של ארץ ישראל. אז אתה לא יכול לזהות את זה. בפועל, הכוונה, אי אפשר לעמוד על המעלה של ארץ ישראל אם אתה מגיע רק ברמה הפרקטית, כי זה באמת מוזר. למה אנשים צריכים למות על סלעים? זה ממש משונה. כן, נכון, נכון, נכון. הכוונה היא, זה לא כאילו או 0 או 100. ככל שאני יותר חי בעולם של ערכים ופחות בעולם של פרקטיקה, אני יותר ויותר מזהה את זה. זאת אומרת, אם יהיה ויכוח ברמה הפרקטית, כאילו, וזה חוזר על עצמו כבר עשרות שנים, כאילו, למה צריכים את כל הצרות האלה, את כל הצרה הזאת? הרי למה השמאל רוצה שנמסור את השטחים לערבים? מיעוט קטן מפחד מהזהות היהודית שבדבר. מי חושב? רוב האנשים לא חושבים על זה. בינינו. זה לא שיש פה איזה מלחמת דת. רוב האנשים, תשמע, זה פשוט הזוי. למה צריכים למות ככה באנשים חיילים ואזרחים למות על טריטוריה? מה זה אומר? שהוא לא הבין שזה לא טריטוריה באמת. זה חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, וכל זה, את כל זה הוא לא מבין. אז הוא אומר, תשמע, זה פשוט הזוי. אנחנו כאילו ג'יהאדיסטים, מתים על, 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 על אבנים. זה קשור לאתמול בערב, שאנחנו אומרים שאסף אמר מזמור, כי הקדוש ברוך הוא השליך את חמתו על עצים ואבנים. איזה עצים ואבנים? בית המקדש, זה היה עצים ואבנים. ואתה קורא לו עצים ואבנים, כאילו. כי באמת, יש איזה כאילו מתח תמיד בין כאילו קיומו של עם ישראל לבין הקיום של הכלי. הקדוש ברוך הוא העדיף לשבור את הכלי ולהציל את התוכן. והרבה מאוד אנשים טובים, חיוביים, אומרים, תשמע, אני לא מצליח להבין למה צריכים כל כך הרבה לשפוך דם על דבר שהוא טכני. תשובה, זה לא טכני. איך תבין שזה לא טכני? רק ברוך השם. יותר ויותר ויותר, זאת אומרת, יותר הבנה, יותר, נקרא זה בניין אמוני, של הבנה של מה זה ארץ ישראל באמת, היא תיתן לך יותר חוסן לשלם את המחיר על הדבר. בטח את מבינה שהיום משפט כמו של נניח טרומפלדור, זה משפט שהוא נשמע כאילו מוזר, ממש מוזר. יש בדיחות שאומרות, שאומר את זה בסימן שאלה. לך תדע, כנראה שיש אנשים עם עולם חיצוני מאוד רחוק ועם עולם פנימי מאוד 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 קרוב לקודש. זה חידוש גדול של דור הגאולה, שיש, זה כמו בטיח אדום בפנים ירוק בחוץ. יש כאלה שהפער בין הפנים והחוץ הוא עצום. אנחנו ממשיכים עכשיו למנה העיקרית, כי זה בעצם שכך התכנסנו במשפט הבא בכבוד המחשבה, כן, אנחנו שם הגענו. בכבוד, בכבוד. כן.
המחשבה על בארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי עמד אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידי את הרעיון היהודי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמת את האמונה והעברה והחוזק של המתוות המעשיות בצורה הגונה, אין להפריע ראו לקיום. כיסוד הזה ראו בערך איתן הקודש של ערך ישראל.
מה זה אומר בעברית? נכון, שמי שרוצה לחשוב שארץ ישראל זה רק ערך חיצוני, למה הוא עושה את זה? זאת אומרת, למה הוא אומר את זה? או כי הוא חושב ככה, זה יכול להיות, או מה? או שהוא אומר שזה כדי להעמיד ולבצר את היהדות בגולה. ניתן דוגמה, טוב? זה הרבה קורה אצל בנות, שכבר בגן היא מודדת כיסוי הראש. וכל העניין שלה, היא צריכה, היא נולדה כדי להתחתן. את מבינה מה זה אומר? נניח פעם הייתה חתונה בגיל 12. אז בת מתבגרת ומיד מתחתנת, ואז החלום מתגשם מיד. מאז קצת השתנה הדברים, היום לא מתחתנים בגיל 12. ואז בעצם מה שזה אומר, ששנים על גבי שנים, את בעצם חיה בזמן שאול, כאילו. את חיה בעולם מקביל, אין איך לחיים באמת כרגע, כי החיים זה חתונה. את מבינה את ההשלכות של הרגשה כזאת? שכאילו את חי בעולם חלול בכלל. אין שום טעם לחיים כאלה, כי אותי חינכו כאילו שנולדת להתחתן. ואז כל השאר, שאר הזמן הוא... עכשיו, אם זה היה באמת משהו שאנחנו יודעים מראש, לקראת מה הולכים ומתי מתחתנים, סבבה. ואם לא יודעים, עובר עוד יום ועוד יום ועוד יום. כל יום אני אומר, הלך יום כאילו. אני חי רק 120 שנה, עוד יום מת, מבוזבז כאילו, כי לא התחתנתי, כי זה הטעם לחיים. את מבינה את ההשלכות של העצמה בלתי מתפשרת, כאילו של רק אז יהיה חיים? עכשיו, יש גם הפוך, זאת אומרת, בכדי שבת תצליח לשרוד בעולם כזה, אז צריכים להגיד, תשמעי, יש לך משמעות, אנחנו אוהבים אותך גם ככה, גם כשאת רווקה, יש לך ערך, את עושה דברים טובים. מה הסכנה באמירה כזאת? שהיא לא תרצה להתחתן. עכשיו, כל הזמן אנחנו בתוך המתח הזה, בין לסמן נכון את המטרה, לבין להסביר שגם עכשיו, כאילו, יש לך חיים. כאשר זה לא קורה, כאשר אין את ההרגשה הזאת שגם עכשיו יש לי חיים, אני יכול פשוט להתייאש. עכשיו ניקח את זה, נכפיל את זה פי 100. עם ישראל בגלות 2000 שנה. 2000 שנה זה 100 דורות. נחשוב שנייה אחת, אם אתה אומר, ארץ ישראל זה החיים שלך. כאילו אין לך חיים לארץ ישראל. מה זה אומר עליי? שאני חי בתימן. מה זה אומר לגביי? לא, שאני בעצם חי בעולם שקוף שאין לו שום רושם בהיסטוריה. אני עובד, נרדף, מפרנס, עובר כל מיני אתגרים קשים, ביטחוניים, אנטישמיים, בריאותיים, כל מיני. בעצם אני לא תורם כלום. אני חי בעולם שאין לו שום משמעות נצחית. זה מייאש דבר כזה. זאת אומרת, למה שאדם יקום אחר הבוקר, הוא יודע שאין לו טעם. כל עוד הוא כאן, הוא מחוק. היום זה נקרא שקוף. אז זה 2,000 שנה שהן שקופות, כולם שקופות. אי אפשר לשאול ככה. אם אדם יודע שהחיים שלו יתחילו כשהוא דורך באדמת ארץ ישראל, כל עוד הוא לא שם, מכל מיני סיבות, אילוצים כאלה ואחרים, הוא פשוט לא חי בינתיים. למה שאדם כזה יחיה? ירצה לחיות. אז אומר הרב, יש מחשבה שאומרת, כדי לבצר את היהדות גם בגולה, אז צריכים קצת לצמצם את המשקל של ארץ ישראל. זאת אומרת, כדי שאת תצליחי לחיות עם אור בעיניים, אנחנו צריכים להגיד, תשמעי, החתונה, הדבר חשוב, הוא לא חזות הכל. את חיה גם בלי. את מבינה את ההשלכה של זה, נכון? יכול להיות שאת תתאהבי מדי בתהליך שאת עוברת ואת מדויקת עם עצמך וכל מיני סיפורים וזה, ולא תרצי לך להתחתן. אבל זה כאן המתח. אתם ראיתם את הרב הירש, נכון? התעצבן גם קצת? לא הבנו.
זה מוזר להיות הרב קוק בתקופה הזאת.
כן, כן.
לכאורה, הוא ממש דיבר אליהם, כאילו, מה אתם רוצים? זה כאן ועכשיו. תהיו אורלוגאית, תעשו מה שאתה יכול לעשות עכשיו, כי הרב קוק זה שהוא ראה שנעלה בך על ארץ ישראל, זה כאילו מה שמדהים.
אפשר עוד שנייה אחת להגזים רגע? אני חושב ש... הוא לא אמר את זה בתור ויתור בהכרח. אלא אמר, אתה צריך לחיות, השלכת השם עליך, קבר אותך בגלות, זה תקלה? זה לא תקלה, נכון? זה בכוונה. הכוונה, עבורך זה בדיעבד, הקדוש ברוך הוא עשה את זה מחתיכה, נכון? בוא תהיה עובד השם במציאות הזאת. למה אתה חי פעם אתה עוד מעט תהיה? למה אתה לא חי את זה כרגע? יש קטע כזה שאדם נמצא באיזה מקום, הוא כל מה חושב על הדבר הבא, הוא לא מצליח למצות את מה שנמצא פה כרגע. יותר מזה, אם לא תהיה כאן ממוצא, אתה גם לא תגיע לדבר הבא. אתה צריך להיות כאן, להיות כל כולך כאן. איך הוא יגיד את זה לאדם שגם סבתא של סבתא של סבתא שלו, היא גם אותה בתימן. כאילו, למה שהוא יגיד, כן, כן, אבל עוד מעט, ואני חי את העוד מעט הזה. אני צריך פה להילחם על הנשמה שלי, על החיים שלי. והרב הירש אומר, שוב, אני לא חושב שזה היה רק חינוכי, אבל ודאי שיש כאן איזה מין משקל בתור מנהיג ציבור, הוא צריך ליצור איזשהו עוגן גם בהווה. למה כרגע זה דבר שהוא משמעותי? אתה חי חיים משמעותיים כרגע, ולא חי בחיים של עוד מעט יהיה טוב, כן.
אבל בכל זאת, לקרוא לארץ ישראל בניינים חומריים, ולהגיד שכל כשהיינו פה דעה רע, וכל המטרה שלנו זה בסוף להגיע לגלות,
הגזמנו.
אני יודעת שבאותה תקופה זה היה, אבל...
כן,
אתה אומר את זה. אבל הוא לא כתב שם.
כן, הוא אומר, זה העניין של אור לגויים. אתה יודע איזה השפעה הייתה? דרך אגב, זה לא משהו שהוא רק המצאה. את מבינה שכתוצאה מהעובדה שעם ישראל בגלות, רוב ככל העולם כבר לא עובד עבודה זרה. זאת אומרת, העבודה זרה נעלמה מהאנושות. או, מצוין. מאיפה זה נולד? אני רוצה להסתכל, תזכירי לי. עוד קודם מתי?
לא, כי זה לא אנחנו, אבל...
כן, אבל מה זה יצא? כשהסתלקה השכינה מעם ישראל, נולדה הנצרות מתוך עם ישראל כמובן, מתוך הבנה שאפשר שכולם יהיו כאלה. זה בעצם הגישה שאומרת, הנה, הגענו לתיקון. עכשיו, בכל עבודה זרה יש איזה גרעין אמת. זה גרעין האמת, שבאמת המשרד אמור להיות בכל הגויים, אור לגויים. אז בוא נעיר. במקום להגיד, עוד מעט נעיר, נבוא מכאן, יהיה פה פרויקטור גדול בארץ ישראל, יעיר על כולם. בוא תעשה גרעינים תורניים. סליחה שאני אומר, ההורים שלכם היו בשלב כזה שאמרו, בוא נתנחל בלבבות. בוא נצא מהמגדל השם, באופרה, בשבות רחל, בוא נלך לרמלה. ושם באמת נעיר את האור הגדול. רק מה הבעיה? שפה מדובר על גרמניה, אז מעצבן אותך. פה מדובר על רמלה, וזה אחים שלך. חלקם, בואו נאמר. אז רק נסתכל ונאמר שהרב הירש, זה מאוד קל לומר, הוא היה גלותי. הוא היה גלותי ושמאלני. ולכן, הנה, תראה, תראה מה יצא. ודרך אגב, במבחן ההיסטוריה באמת, צרנו הרב, זה לא עבד, כאילו. כמעט כולם מושמדו בשואה. נרצחו, נטבחו. אבל כאילו הקונספט פה הוא מאוד מאוד הגיוני. חוץ מהעובדה, שוב, שיש כנראה תפקיד גם בהווה, זה גם מתודית זה נכון. זאת אומרת, כדי שהאדם יצליח לקום בבוקר עם אור בעיניים, הוא צריך להבין שיש לו משמעות. שכרגע יש לו השפעה. הוא תורם למשהו. הוא לא רק בהמתנה. בדיוק, בדיוק ככה. אני אומר הפוך, אם הרב הירש לא היה אומר את זה, אז היו מתבוללים. יודעת למה? אז אני אומר, שמה, אני חי את חיי בלי שום ערך. כרגע לא סופרים אותי בכלל. לפחות נספרו אותי ככה. אני מתבולל. רק נסכם ונאמר שהרב הירש בעצם בכוונה הופך את ארץ ישראל לטריטוריה, יכיס אתכם, סבבה, כדי באמת לתת מקום גם לחיים שמחוץ לארץ ישראל. למי ברוך השם זכתה שיש לה גם סבא בחיים וסבתא? מי גם מבקרים אתכם מדי פעם סבא וסבתא בבית? מבקרים. אתם שמתם מה קורה עם הסבא אחרי סעודת שבת של הבוקר? בדרך כלל הוא הולך להרוז כבר את התיק, כאילו. ואז מי אחרי מנחה ככה הוא על כיסא מול הדלת. תגידו לי מתי יוצאת שבת. את מבינה שאי אפשר לחיות על מזוודות? זה קשה. אדם מרגיש תלוש. אז הרב הירש מאוד 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 הקפיד. יגיד להם, אתם, יש לכם תפקיד כאן. יש לכם משמעות כאן. אני חושב שכל אחת פה הייתה מאוד כועסת. אם אני הייתי אומר לך, תשמעי, באמת באמת את שקופה. חסת ערך. את הולכת להיוולד בחתונה שלך. היית אומרת, אבל מה אני אעשה בינתיים? נכון? המשך יבוא בשבוע הבא, בעזרת השם, גם אצל הרב הירש, אנחנו קצת נעבור עליו קצת, וגם המשך הפסקה שהיא מאוד מאוד משמעותית וחשובה. מקווה שהיה לכם נעים להכין. לקראת שבוע הבא, סליחה. לקראת שבוע הבא, אנחנו כבר רוצים להתחיל, אחרי הסיכום של פסקה א', את פסקה ב', לכבוד העיולה של הרב חרלאפ, שתחול מתי? יפה מאוד, הערב, נכון מאוד, טוב מאוד, זין כסלב. אנחנו רוצים להכין בספר מעייני האישה שיש פה אותו, אם לא זה תגידו לי, בחלק ג' בפסקה ב', בסדר? אם אין לכם תגידו לי, אני אומר שמצלם לכם, אז את פסקה ב' שלנו כאן, ובספר מעייני האישה בחלק ג' בפסקה ב', זה השלמה של פסקה ב' שלנו כאן. להתראות.